לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שר המשפטים גדעון סער השתתף הערב בכנס באוניברסיטת רייכמן ומתח ביקורת על הממשלה המסתמנת. הקואליציה מתגבשת גוררת את מדינת ישראל למקום מסוכן כאשר מנסים לשנות את המשטר בישראל. באשר לפסקת ההתגברות אמר סער, לא יכולה להיות דמוקרטיה מערבית שאין בה ביקורת שיפוטית חוקתית, כאשר 61 ח"כים יכולים להפוך החלטה של בית משפט. המשמעות היא חיסול הביקורת השיפוטית וחסימה אקטיבית של היכולת לביקורת, דבר המהווה פגיעה ממשית בזכויות האזרח. דברי סער. גורם בכיר בצבא האמריקני אומר הערב כי רוסיה יורה לעבר מטרות אוקראיניות טילי שיוט לא חמושים שהוצבו במקור לנסיעת ראשי נפץ גרעיניים במטרה לשחוק את ההגנה האווירית של קייב. הדברים נאמרו בתגובה להערכה של משרד ההגנה הבריטי לפיהם רוסיה משתמשת בטילים מסוג זה הגורמים לנזק בין היתר באמצעות הדלק שנותר בהם בעת הפגיעה. חברת צבר שבבעלות אוסם מבקשת לידע את הציבור על הימצאות סלמונלה במוצר חומוס אבו מרוון שתוקפו פג ב-26 בדצמבר. מקור הבעיה ככל הנראה באחד מחומרי הגלם המשמש לייצור המוצר. כמשנה זהירות החליטה החברה על איסוף 9 מוצרים מאותם קווי הייצור, בין המוצרים חומוס עם חריף וחומוס עם תחינה, הידיעה שהעביר כתבנו צבי טסלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ומישור החוף. תחול ירידה במידות החום. ביום חמישי תחול התחממות קלה ובשישי ללא שינוי.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
תחרות כושר שף, התחרות הכי טעימה שיקרתם. 12 מתמודדים, 4 שופטים, ורק אחד שיוכתר כשף המנצח. מגישים אפרים קמיסר ושף ישראל דודק. יום ראשון ב-10 בלילה, כאן בכל חי ובווידאו באתר כל חי. בחסות קנרוד ורמי לוי.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן מיכאל בן צבי, מנתח התנהגות בגני שתילים חיפה. בכדי שהילד המיוחד ירכוש מיומנויות והתנהגויות שהן כלים לחיים, חשוב מאוד לתת לו שכר צ'ופר אחרי כל פעולה חיובית שלו, או כמו שאומרים בלשון מקצועית, לחזק אותו אחרי כל מעשה, בהתחלה באופן אינטנסיבי ובהמשך מדי פעם, כי לכל התנהגות חיובית ונכונה צריכה להיות תוצאה מחזקת בעקבותיה. אין חינם, אפילו התנהגות שהיא חובה, מן הנכון הוא שיהיה לה ויש לה שכר, ואין בכך פסול או פינוק או שוחד. אז חזקו אותם. כאשר נעשה זאת, נצליח ללמד את הילד המיוחד, כמו גם את שאר הילדים, להתמיד בפעולות הרצויות ולרכוש התנהגויות נאותות. ואנו נרוויח תלמיד בעל מוטיבציה גבוהה. בהצלחה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
מבצע חורף מדהים לילדי קו עיתונות, רשת המקומונים הגדולה בציבור החרדי. פותרים את החידה במדור הילדים, ממלאים את השובר, מגיעים לנקודות ההפצה ומקבלים במתנה את אלבום המדבקות האטרקטיבי עולם ומלואו 11 וחבילת מדבקות. חפשו את העיתון כל העיר בני ברק השבוע בירושלים, אלעד, פתח תקווה, בבית שמש, ברחובות ובחולון בת ים.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן מיכאל בן צבי, מנתח התנהגות בגני שתילים חיפה. בכדי שהילד המיוחד ירכוש מיומנויות והתנהגויות שהן כלים לחיים, חשוב מאוד לתת לו שכר צ'ופר אחרי כל פעולה חיובית שלו, או כמו שאומרים בלשון מקצועית, לחזק אותו אחרי כל מעשה, בהתחלה באופן אינטנסיבי ובהמשך מדי פעם, כי לכל התנהגות חיובית ונכונה צריכה להיות תוצאה מחזקת בעקבותיה. אין חינם, אפילו התנהגות שהיא חובה. מן הנכון הוא שיהיה לה ויש לה שכר, ואין בכך פסול או פינוק או שוחד. אז חזקו אותם. כאשר נעשה זאת, נצליח ללמד את הילד המיוחד, כמו גם את שאר הילדים, להתמיד בפעולות הרצויות ולרכוש התנהגויות נאותות. ואנו נרוויח תלמיד בעל מוטיבציה גבוהה. בהצלחה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
אתם חדים חדים, מבריקים מבריקים, מגיע לכם את הזץ של הזץ. האזינו לתוכנית זמן אוויר, השתתפו במשחק המבריק ראש בראש ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת ספרייט למונית, מהדורה לימונית ומרעננת במיוחד. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים בצהריים, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוירט.
השבת, פרשת ויצא, התורה מתארת לנו את הלילה האחרון של יעקב בארץ ישראל. ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מרעשותיו, וישקע במקום ההוא, חולם את החלום הגדול, חלום הסולם, סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. בבוקר, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש השם המקום הזה ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי בית אלוהים, וזה שער השמיים. מעניין, מה פירוש שער השמיים? איפה בדיוק השער לשמיים? שער השמיים, בתנ"ך פירוש הדבר מקום ששם מקבלים החלטות לדברים שיעשו. זה נקרא שער השמיים. מקום בשפה שלנו שבו יושב הקבינט, פה יושב הפרלמנט, פה יושב הקונגרס או הסנאט, כל מדינה והפורום של נבחרי הציבור, והם מחליטים עבור הציבור. רואים את זה אצל לוט, יושב בשער סדום. מינו אותו שופט, הוא יושב במקום שבו מתקבלים ההחלטות. רואים את זה אצל בועז, ובועז עלה השערה, וישב שם לקבל החלטה, הוא בא לשאול אם יכול להתחתן עם רות, וכך עוד מקומות נוספים. אז הבין יעקב, כפי שרשי מתאר, שהיה שם איזשהו חיבור להר המוריה בצורה כזו או אחרת, הבין זה שער השמיים. זה הקים מציון תצא התורה ודבר השם ירושלים, למרות שהמקום עצמו נקרא בית אל. ואז מה קורה? שהוא קם בבוקר, שלושה דברים עושה יעקב. דבר ראשון, האבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוהים. ויקח את האבן, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. הפך את האבן למצבה, דיינו למזבח. מזבח של אבן אחת נקרא בשם מצבה. דבר שני, הוא החליף, שינה את שם המקום, במפה כתוב לוז, זה המקום שבו היה בלילה האחרון בארץ ישראל, אבל יעקב נותן לזה שם חדש. בית אל. אבל כדי שנדע איפה זה בית אל, אז הוא חייב לציין, ולמקום קוראים לוז. אולם לוז שם העיר לראשונה, כדי שאפשר יהיה לזהות בוודאות איכן המקום. דבר שלישי, הוא נודר נדר. אם יהיה אלוקים ממדי, שמרני, יחזיר אותי וכו' וכו', אני הופך את האבן הזאת, האבן ששמתי מציבה יהיה בית אלוהים. שלושת הדברים האלה שעושה יעקב אבינו, מביאים אותנו לשלושת השאלות שלנו היום. בפרשה, בעניין הזה. שאלה הראשונה, יעקב לוקח את האבן, יוצק עליה השמן, וישם אותה מצבה, מזבח של אבן אחת, הרי נאמר בפרשת שופטים, ולא תקים לך מצבה, אשר שנה השם אלוהיך. לא תקים לך מצבה. בורא עולם לא מעוניין במצבות. אומר רשי, נכון, אבל מה שהיה אהוב בזמן האבות, לאחר מכן נהיה סנוי על הקדוש ברוך הוא. למה? כי עשו את החוק לעבודה זרה. חוק לעבודה זרה. נו, במזבח, הם לא עושים חוק לעבודה זרה. מה זה משנה אם זה מזבח של אבן חטו של הרבה אבנים? מה זה משנה? ושאלתנו הראשונה היא, מדוע מצבה מזבח של אבן אחת הייתה אהובה על המקום, על בורא עולם, בזמן האבות, ולאחר מכן היא נהפכה להיות סנועה. זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יעקב אבינו קורא למקום בית אל. מהרגע שהמשפחה מתחילה לגדול בבית לבן, כל המשפחה יודעת, הנשים והילדים כולם, שיום אחד אבא חוזר, ואיתנו, אנחנו כולם איתו, לקיים את הנדר שהוא נדר. שם בבית אל, להפוך את המצבה, את האבן, לבית אלוקים. על זה המשפחה מדברת, זה ברור לכל. ולכן, כשיעקב מגיע לארץ ישראל, ברוך השם הוא עובר את עשיו, והכל עבר בשלום ברוך השם, והוא נעצר בשכם, בתקופה ארוכה, עד שיום אחד מגיעה הקריאה האלוקית, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל, ועשה שם, ושב שם, שם תשב, ועשה שם מזבח, לאל הנראה אליך בבורך מפני עשיו אחיך. אז איך בורא העולם אומר לו, קום עלי בית אל? כי זה השם החדש. מה אומר יעקב לבני המשפחה? ונקומה ונעלה בית אל. כי זה מה שהם שמו. אבל כשכבר מגיעים לבית אל, כבר הגיעו לשם, המשפחה, כולם, מה אומרת לנו התורה? ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען, היא בית אל. שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה לחזור ולהזכיר את השם הקודם של המקום לפני שקראו לו בית אל? מה ראתה התורה להזכיר? ויבוא יעקב לוזה, זה השם הקודם, היא בית אל היום. כבר יודעים, זה בית אל, בורא עולם אומר לו, תעלה בית אל, ועשה שם מזבח. יעקב אומר למשפחתו, נקומה ונעלה בית אל, יודעים בדיוק מה, במה מדובר, ולאיפה הולכים. אז מה ראתה התורה בכל זאת להזכיר, ויבוא יעקב לוזה? מה זה חשוב להזכיר את זה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, יעקב אבינו נודר נדר, מעניין מאוד. למה הנדר הזה לא מופיע כשהוא עוזב את הבית של אמא ואבא? זה הרי נדר בעת צרה. שאדם נודר נדר בעת צרה להלכה, ראשית אסור להפר את הנדר. נדר בעת צרה, יש בזה מעלה גדולה. כי אדם מראה, הוא נודר, הקדוש ברוך הוא תהיה איתי, אני אעשה דברים עוד יותר טובים. אני אקח על עצמי לעשות עוד דברים. בזכות ההבטחה, בזכות האמירה, בזכות הנדר, הוא ינצל מהצרה. לכן נדר בעת צרה, לא מפירים אותו. הוא הולך עכשיו. מתי הוא יחזור? הוא דיסקה לראות את אמא ואבא? בכלל, איך הוא יחזור? וכשיחזור, מה יעשה לו עשיו? איפה הוא בכלל הולך? מי זה הלבן שמה? קצת שמה בבית, אבל בכל זאת. היה ראוי שהוא ידור אז, ליד המזוזה, שהוא עוזב את הבית של אמא ואבא. אז מה תגידו בבצדק? הוא פחד. עשיו רוצה להרוג אותו, הוא ברח, בסדר. אבל הוא היה הרי 14 שנים בבית המדרש של שם ועבר. 14 שנים ישב ולמד. לא מצא איזה 10 דקות, רבע שעה, לנדור נדר, כי הוא ידע הרי שהוא לא יישאר שם לנצח. הוא ידע הרי בוודאות שהוא הולך בציווי הוריו למצוא את זיווגו בחרן. אז אם הנדר היה בבוקר האחרון שלו בארץ ישראל, בוודאי זה קשור לחלום של הלילה האחרון שלו בארץ ישראל. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה הקשר בין הנדר שנדר יעקב בבוקר לחלום שחלם בלילה האחרון שלו בארץ ישראל על הסולם? אלה הם השאלות. דרך השאלות האלה בסייעתא דשמיא הגדולה, נראה פה באמת דבר מדהים, מדהים, מדהים. עולם הבא בעולם הזה, דבר נפלא ביותר. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע יעקב אבינו לוקח את האבן, עושה אותה מצבה, מזבח לאבן אחת, נקראת מצבה, ריבור העולם שונא מצבה, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך? שאלה שנייה, שיעקב מחליט לשנות את המקום לבית אל, ובורא עולם משתמש בשם החדש, קום עלי בטל, המשפחה מכירה את השם הזה. מה ראתה התורה לציין כשיעקב מגיע כבר לשם, ויבוא יעקב לוזה, היא בטל. למה להזכיר שוב את השם הקדום, ולא את השם הנוכחי שיעקב נתן? ושאלה שלישית, מה הקשר בין הנדר שנודר יעקב בבוקר האחרון בארץ ישראל, לפני לכתו לבית לבן, לחלום הגדול שהוא חלם בלילה הקודם? אז נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ט"ז, תנו רבנן, שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין עולם הבא. ואלו הם אברהם, יצחק ויעקב. אצל אברהם כתוב, והשם בירך את אברהם בכל. יצחק אומר לעשיו כשהוא מגיע לקבל את הברכה, ואוכל מכל. יעקב אומר לעשיו כשהוא פוגש אותו, יש לי כל. וכולנו מזכירים את זה לפחות, אם לא במשך השבוע שנוטלים ידיים, אז בשבת, בברכת המזון, בכל, מכל, כל, כן יברך אותנו. מה אנחנו בדיוק מבקשים? זוהי ברכה שבעצם כוללת בתוכה את כל הברכות כולם. מה אנחנו אומרים? זה נשמע טוב, הצליל הוא נפלא, בכל, מכל, כל. אבל מה הברכה הזאת מקפלת? ההסבר הוא, כמובן הבנה אחת בדבריהם של חז"ל, כותב לנו הרמב"ן על הפסוק והשם בירך את אברהם בכל, אחרים חידשו בפירוש הכתוב הזה עניין עמוק מאוד, ודרשו בזה סוד מסודות התורה. אז כבר הרמב"ן מקדים, אל תתבלבלו, זה לא יהיה ברור כל כך, אבל ננסה להבין, עניין גדול וסוד מסודות התורה. מה זה? יש לקדוש ברוך הוא מידה שנקראת כל. כשאנחנו מדברים על מידות של הקדוש ברוך הוא, כולנו מכירים את המידות שלו. י' ג' מידות של רחמים. השם, השם, כל, רחום וחנון וכו'. אז יש לקדוש ברוך הוא מידה שנקראת כל. והיא יסוד הכל. איפה המידה הזאת מופיעה בי' ג' מידות של רחמים? היא המידה השמינית. מהי המידה השמינית? הנה נראה. השם, השם, כל, רחום וחנון, ערך אפי ורב חסד, ואמת. אמת היא המידה השמינית. אז מה אנחנו קצת מבינים מדברי הרמב"ן? יש לבורא עולם מידה שנקראת כל, היא מידת אמת בי"ג מידות של רחמים. היא יסוד הכל. הרמב"ן מוסיף לנו עוד בעניין הזה, בפרשת ציצית, בפרשת שלח. שם כותב הרמב"ן, כתוב על מצוות ציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. אומר רש"י, וראיתם אותו, את מי? את הציצית. ציצית בגימטריה 600, שמונה חוטים, חמישה קשרים, תרי"ג, 613. רואים את הציצית, נזכרים במצוות. אומר הרמב"ן, רש"י במחילה, בתורה המילה ציצית, וגם בסידור, מופיעה עם יוד אחד. אז זה כבר לא 600, זה 590. ולפי בית הלל, אין שמונה חוטים, יש רק שלושה. אין חמישה קשרים, יש רק שניים. אז איך שלא הם המספרים, זה לא עובד. רש"י אומר לו ככה הרמב"ן. מה הרמב"ן אומר? מה זה הוא ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם? הוא ראיתם אותו את חוט התחלת שרומז למידה הכוללת הכל, שהיא הכל והיא תכלית הכל. אומר לנו פה הרמב"ן עוד דבר מעניין, שהמידה הזאת שנקראת כל, שהיא מידת אמת והיא יסוד הכל, מה שמסמל את זה, מה שמבטא את זה, זה התחלת שבציצית. חוט תחלת. מה פירוש הדבר? כשאנחנו מסתכלים ביום בהיר כלפי מעלה, איזה יום? השמיים כחולים. נוסעים לים, מתקרבים, וואו, איזה מים, המים כחולים, השמיים זה תחלת, גם הים, אבל זה טעות אופטית, שמתקרבים למים, זה שקוף, קליר, זה לא תחלת, שממריאים למעלה, הרקיע הוא לא תחלת, הוא שקוף, זה עומק הגמרא במנחות, בדף מן ג' שאומרת הגמרא, תניא רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? מה זאת אומרת? תכלת זה תכלת, אדום זה אדום, ירוק זה ירוק, צהוב זה צהוב, כל צבע זה הצבע, מה זאת אומרת? תכלת שונה משאר הצבעים. צבע אדום, כשרואים אותו מקרוב, וגם כשרואים אותו מרחוק. צבע ירוק, צבע סגול, צבע ורוד, צבע כתום, כל צבע שמתבונן, הוא נראה בדיוק אותו דבר, שמתבוננים בו מקרוב או מרחוק. אבל תחלת שמתקרבים, אופס, זה לא תחלת. אז מה נשתנה תחלת מכל הצבעים, שזה לא צבע? עונה הגמרא, כי תחלת דומה לים. ים דומה לרקיע. רקיע דומה לכיסא הכבוד. תחלת זה משמעות של המילה, משהו גדול, משהו מכיל את הכל ביחד. בתחלת יש את הכל. לכן גם במילה תחלת, האותיות כל, הן האותיות המרכזיות במילה. תחלת זה התכלית שכולל את הכל, מאגד את הכל. זה התחלת. מעניין. זוהי המידה השמינית. בי"ד מידות של רחמים. איזה מידה? אמת, פירוש הדבר. המשנה אומרת באבות, עולם הזה דומה לפרוזדור. עולם הבא דומה לטרקלין. איזה עוד צמד מילים בעברית יש למילים עולם הבא? עולם האמת. כי שם הכל ברור. שם הכל בהיר. אדם נמצא פה עם שאלות, שאלות, שאלות חזקות מאוד. אין לו תשובה, אבל הוא אומר בורולם, בורולם, סליחה, אל תיתן לי תשובה. כי הוא יודע את התשובה האמיתית על כל השאלות הוא יקבל שם, הוא רוצה עוד להיות פה. אז לכן תחלה דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, פירוש הדבר, לאין סוף, לשלמות הגדולה. זה התחלת. נסביר קצת, נביא כמה דוגמאות. מרדכי, יצא גזרה נורא לשמיד להרוג ולאבד, נראה הכל גמור, סגור, מרדכי לא יחה ולא ישתחווה, אמן כועס, הדברים פה לא מסתדרים, מרדכי ממשיך, זורם, כי מרדכי לא חי רק את הרגע, את הכותרת, מרדכי מבין זה משהו גדול יותר, יש גם מחר, יש גם לאחר זמן, ולכן כשהכל מתהפך, ולכן מרדכי עם הכוח הזה, מחדיר ביטחון ואמונה בעם ישראל. וכשהכל מתהפך, אז מה נאמר על מרדכי? ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת בחור. הוא ראוי לבגד תחלת. כי הוא חי כמנהיג, לא רק את הפרטים, את התמונה בגדול. מעניין, הכיסוי העליון של המשכן, כאשר עוברים ממקום למקום, היו מכסים אותו, מפרקים ומכסים אותו. נאמר, אורות חשים מלמעלה. זה היה הכיסוי העליון. אבל לארון, ברית השם, היה כיסוי נפרד. ופרסו בגד כליל, תחלת מלמעלה. נאמר הזה במדרש רבה במדבר. רבי נתן אומר, חביב מעשה הארון ככיסא הכבוד של מעלה. שאף בשעה שהיו נוסעים, לא היו פורסים עליו, לא בגד ארגמן, לא תולעת שני, אלא בגד כליל תחלת. למה? שהתחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד. לפי שהארון דומה לו. לכך היה הבגד תחלת מלמעלה. מה שאין אתה מוצא בשאר הכלים, שבגד תחלת היה למטה, וכיסוי אותך חש מלמעלה. כי מה זה ארון ברית השם? זה התורה, זה היכולת לראות את כל התמונה בשלמותה, כי הרי בורא עולם מסתכל קודשא בריך הוא באורייתא וברא עלמא, דרך התורה. אז הכיסוי מבטא את מה שיש בפנים, את התמונה בגדול. ולכן, לחיות חיים נכונים, זה היכולת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. אז באמת אפשר לקבל עול מלכות שמיים בצורה מושלמת. איך אומרת הגמרא במנחות דף מ"ג? ממתי קוראים קריאת שמע בשחרית? מי שיקיר בין תחלת ללבן. הלבן שמסמל את הפרטים עם התחלת שמסמל את התמונה בגדול. אם כך, זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו כל חייו היה עסוק בפרטים ופרטי פרטי פרטים. איך להביא את שם השם? בכל המקומות שהוא היה. בכל המקומות שהוא היה. אבל בו זמנית לגלגו עליו. הזקן הזה ואשתו הזקנה, עוד מה אתם הולכים? זה עובר, זה חולף. מה, היא ילדה לאברהם? אין מצב. לצנה הדור אומרים מאבי מלך התאברה. להגו לו, לגלגו לו. אבל הוא לא נבעל. כי הוא לא חי את הרגע, הוא רואה את הכל בגדול, והוא הולך, זה הלך לך, הוא הולך. ולכן, כשהוא חוזר ממלחמת העולם הראשונה, ארבעת המלכים את החמישה, ומלך סדום יוצא לקראתו, ואומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אומר לו אברהם, סליחה, אתה נותן לי? מה, עוד לא למדת? שיש מישהו שנותן לכולנו? לא לוקח ממך כלום? לא מחוט? ואת צרוך נעל. אומרת הגמרא בסוטה דף י"ז, בזכר שאמר אברהם, אם יחוט ואת צרוך נעל, זכו בניו לפתיל תחלת, לחוט של תחלת ברצועה של תפילין. כי אברהם זה היו החיים שלו. חוט של תחלת עם כל הפרטים שהוא התעסק. ורצועה של תפילין, המצווה היחידה שקושרים אותה לגוף. את מה קושרים לגוף? אור של בהמה גסה, שהצלחנו לרומם את זה, לדבר כל כך קדוש כתפילין. זה אברהם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, וירו ממכה, כי מבינים שזה משהו אחר. זה רק אברהם שרואה את התמונה גם בגדול. והשם בירך את אברהם בכל. מה זה בכל? נתן לו את היכולות, את המיומנות, גם בשעה שעל פניו הדברים נראים סתומים, סגורים, ללא מוצא, לראות בגדול, להמשיך לפנות, לבנות וליצור. חי עם השילוב הזה ביחד. אם כך, כמה זה נפלא לאוזן שומעת. יעקב אבינו בבוקר מתעורר. אומר, ריבונו של עולם, מה ששאלנו, למה לא דיברת איתי עד היום? 14 שנים הייתי בבית המדרש של שם ועבר, למדתי, מייתתי בשינה, פעם אחת לא דיברת איתי. עכשיו פה, על האבנים שאני יושן עליהם, למה עכשיו? יעקב שואל את עצמו, והוא עונה לעצמו, רגע, איפה אני נמצא? איפה זה קרה לי? איך קוראים למקום? לוז! מהר מדרש רבה בפרשה, אולם לוז! היא לוז שצובעים בה את התחלת. היא לוז שעלה סנחירי ולא בלבלה. נבוכנצר ולא יחריבה. היא לוז שלא שלב במלאך המוות מעולם. סקנים שבמה עושים להם שהם סקנים הרבה, מוציאים אותם חוץ לתחום והם מתים. לוז היא אלוקית. לוז זה מקום שרואים את הכל בגדול. שם צובעים את התחלת. אומר לו הקדוש ברוך הוא ומבין את זה יעקב, מה יש לו? אין לו כלום. הלך עם מזוודות, כסף, תכשיטים, אליפז לקח לו את זה. נשאר לו מקל, כי במקלי עברתי את הירדן. לאיפה? למי תבוא? עם מה תבוא? מתי תחזור? מיליון שאלות. אל תתבלבל מהשאלות, השאלות הן טובות. אבל תבין, יש משהו גדול יותר. שגם אם אתה לא רואה ומרגיש עכשיו, תראה אותו אחר כך, לך את זה איתך. שם! במקום הזה יעקב חווה את מה? את התחלת. ולאיפה הוא הולך? לאיפה הוא הולך? ללבן. ללבן. זה הלבן שיעסיק אותו בפרטים, ישגע אותו יום ולילה. זה הלבן שהוא יגיד לו 20 שנה, אכלתי אצלך קרח, ובלבלת אותי לגמרי כמו הפסוקים, החלפת את מזכותי 10 מונים, לבן רצה שהוא יהיה שקוע בפרטים, בפרטים, וישכח מהתמונה הגדולה. אבל יעקב קיבל את המתנה והבין, עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. זה הוא למד בלילה האחרון. שמה בבוקר הוא הבין איפה זה קרה. במקום שמבינים שמה שרואים זה רק חלק, ויש תמונה עוד יותר גדולה, עוד יותר רחבה. הוא לא נבל מהלבן של לבן, כי הוא גם מחובר אל התכלית, אל הכל. זה יעקב אבינו. זה גם יצחק. שרבקה מגיעה, מה קורה? מי זה האיש על הזה הולך לקראתנו? והיא נופלת מהגמל. נאמר על זה במדרש תהילים. תהילים, פרק צדיק, והדרכה על בניהם, זה יצחק ורבקה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. והייתה רבקה באה עם אליעזר, כיוון שראתה אותו, רבקה ראתה אותו אדור ביותר, לבוש, מעוטב בציצית, ודמותו כמלאך אלוקים. וכל כך למה? בזכות אביו ובזכות עצמו, שנאמר יראה על עבדיך פועליך, והדרכה על בניהם, ואין הדרכה אלא תלית אדור. וזה הדרכה על בניהם על קודשימוני באותו מקום, תחלת שבציצית שישראל מתכנסים בו, שנקראים בנים למקום. יצחק שוכב על המזבח, עם עיניים פתוחות, הוא רואה את הכל למעלה, הכל פתוח. לכן באחרית ימיו הוא נהיה עיוור מדמעותיהם של מלאכי השרת. הוא אדם שרק מסתכלים בו, גם רבקה התבוננה וראתה את הגדלות שבו מיידית. רבקה עצמה מוכנה להשאיר את הכל מאחורה. מבינה שיש משהו גדול יותר. עם מי את הולכת? עם אליעזר? היית אותו רק לפני 10 שעות? כמו לאחר הצהריים? כבר בצהריים כבר הם הולכים? למחרת? לאיפה? למי? והיא מבינה, עומד פה אדם, בעל צורה. פעם היו רוצים להגדיר אדם גדול בירושלים. כל התוארים שאומרים היום, לא השתמשו באף אחד מהם. אמרו, בעל צורה, בעל צורה, זה הספיק. זה כלל את הכל. והדרכה על בניהם. זה יצחק שאומר, והאוכל מכל. ולכן גם ברוך יהיה זה שקיבל את הברכה. זה יעקב שאומר לעשיו, גם כשאין לי כלום, יש לי הכל, יש לי כל. בכל מכל כל, כן יברך אותנו. איזה ברכה נפלאה הזאת. שיברך אותנו עוד ועוד, שיהיה לנו את היכולות לראות דברים, לא רק איך שהם לפנינו, אלא לראות גם בגדול. וכשאדם רואה גם בגדול, אז השאיפות מתחזקות, מתעצמות, והוא ממשיך ללכת, ופועל, ועושה, ויוצר. ואז בסוף מגיעים. תמיד יהיו סימני דרך של בורא עולם. זה בסדר, תמשיך, אתה בכיוון הנכון. החיבור הזה ביחד. אבל המתנה הגדולה הזאת היא, ששלושה טעמו מעין עולם הבא, היא תימן הקדוש ברוך הוא, אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל, הוא נתן אותה גם לנו. כי המתנה הגדולה שבורא עולם נתן לנו, השבת. שבת היא רק שלנו. למה אנחנו אומרים על שבת? מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. שבת זה לא יום של מנוחה במובן הטכני. אדם עייף שינוח מתי שהוא צריך. זה היכולת של 24 שעות לקבל עוד מיומנות לראות בגדול את השבוע שחלף ואת השבוע שיבוא. וכשרואים בגדול, גם משיגים הכל בגדול. ולכן כותב לנו הרמב״ם, מהו כבוד שבת? כידוע, התימנים הרי הולכים אחרי דבריו של הרמב״ם. יחוץ פניו, ידיו, רגליו וחמין, לפני כבוד השבת, הוא מתעטף בציצית. באים לשבת עם תלית, מה שאנחנו עושים בערב יום כיפור פעם בשנה. כל קהילות ישראל, התימנים, כל שבת. באים לשבת, למעין עולם הבא, ליכולת לספוג עוד מהתחלת, באים עם הציצית. וכשיוצאת כזאת שבת, איך משמרים את זה? אומר לנו השולחן ערוך בסימן של שורה אחת, להראות כמה זה חשוב הסימן הזה. שימן שין, באור החיים. מהו הסימן? לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת. יסדר שולחנו, סעודת מלווה מלכה. מה מיוחד בסעודה הזאת? יש בה הרבה מעלות לסעודה הזאת. בטילת ידיים, מוכלים לחם, מוכלים דבר חם, לפי כל מיני שיטות. מה בדיוק ואיך? מה כל כך מיוחד בזה? נאמר בשיבולי הלקט, מרבותינו הראשונים, עבר יש באדם ונסקו ישמו, ואינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת. וביאר המתה משה תלמידו של המהרש"ל, בסימן תקוף י' ג', העצם הזה נקרא בשם לוז, אפילו יכניסו אותו באש, איזה אש שתהיה, או של קריסטרלכט, או של טרבלינקה, או של האינקוויזיציות, או של כל הצרות, אינו נשרף. ברי חיים אינו נטחן. פטיש 10 קילו אינו מתפוצץ. והעשר, העצם הזה שורשו ועיקרו מעצם השמיים. ובעת התחייה, התרטב העצם בתל תחייה, ונעשה כסעור בעיסה, והתפשט לכאן ולכאן. וימתחו מתוכו כל האיברים וכל הגידים ואור ובשר, והתגלגלו עד ארץ ישראל, ושם יקבלו רוחותם בארץ הטהורה, כזריעה של גרעין שמצמיח עץ עושה פרי. כך כי האדם עץ השדה, עצם אחת קטנה, לוז שמה, היא מקור התחייה, היא נהנית מסעודת מלווה מלכה, סעודה שמלווה את ה-24 שעות של שילוב של הלבן והתחלת. זה אבן שעליה ישן יעקב במקום הזה. זה המקום. ומעניין, מזמן האבות, בורא עולם חידב מצבה, מזבח של אבן אחת. לאחר האבות, סנאה השם, למה? כי האבות הם יסוד האומה שלנו, האבות והאימהות. אבן זה אב בן נכד. שואלים גוי, מי הסבא שלך? הוא יודע. לא תמיד, אבל הוא יודע בדרך כלל. מי האלטר אלטר סבא, מי הסבא של האבא? אין דבר כזה. אבל אצלנו יהודי מיד אומר, אני דור 10 מדוד המלך, דור 8 מרבן גמליאל, מעזרא הסופר. לא נגמרים עם הסבא והסבתא, אנחנו מבינים שאנחנו שרשרת ענקית של דורות, שמחברים אותנו עד האבות והאימהות. בזמן האבות היה אברהם, היה יצחק והיה יעקב, היה אב בן ונכד. אז האב הקדוש ברוך הוא את המזבח של אבן אחת. אבל ברגע שיעקב מבין מהי שליחותו, עד אותו רגע הוא לא ידע. איך נאמר בגמרא בפסחים? אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. גמרא בפסחים פ"ח, אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ויצחק? לא. לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. לא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. יעקב שם בלילה האחרון ובבוקר הבין, שליחותו שונה מאבא וסבא. הם הביאו את שמו של בורא עולם, בצורות שונות לעולם. התפקיד שלי זה לבנות את הבית, החזק, האיתן. שזה יהיה הקיום שלנו, דרכו. בית בונים עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן. האבנים של כל הדורות זה בית ישראל. שאומרים בית ישראל זה לא בית בחוף פלוני מספר כזה וכזה. אלא הבית מהאבות והאימהות. נבנה עוד קומה ועוד קומה. אז לכן בעולם שונא מצב. זה לא רק. ולכן מעניין מצד שני, באים לבית העלמין, נוהגים להניח אבן על הציון. על מה מניחים אבן? על אבן שכבר קיימת, יש את המצבה. ומה אומרים? סבתא, אמא, אבא, סבא, איפה עצרתם? אנחנו בונים הלאה, עוד קומה ועוד קומה. זה עוד אבן על אבן על אבן. זה לא מניחים אבן סתם. זה על המצבה, מצבת אבן ועליה מניחים את האבן. להראות אנחנו לא גומרים באבן אחת, באבנים. זה היה בבוקר הגדול של יעקב. זה הוא הבין. אם כך, שם הוא נדר את הנדר, כי הוא הבין מה תפקידו ומה שליחותו. ולכן גם שיורדים למצרים, הוא שולח את יהודה לפניו. למרות שיוסף יכול לעשות הכל. כי יהודה זה הייתה יהודה לקודשו, זה הבית דבר ראשון. אחר כך, מזה כבר הדברים יוצאים החוצה. ומהווים דוגמה במעגלים שונים. אם כך, כמה זה נפלא, כמה נפלאים דבריהם של חז"ל. אותה אבן, איפה היא? מדברים עליה בחז"ל, מציינים אותה, איפה זה קרה? נאמר בחז"ל, והאבן הזאת, האבן, אמרו, מדרש, על אותה אבן שהיו מעלים אותה בדימוס, שבנו את בית המקדש, העלו אבן אחת, וכל פעם שאלו אותה כמה שלבים היא נפלה, הייתה מפלת עצמה. לפי שעתיד בית המקדש להיחרב, על כן מעשו אותה הבונים, שמו אותה בצד, עד שבא שלמה בחוכמתו, ונשבע, שאפילו ייחרב הכל, היא לא תיחרב, ולא תזוז ממקומה, וקבעוה בכותל המערבי. הדאוד הכתיב, אבן, מעשו הבונים, אותה אבן שבוני בית המקדש הראשון מעשו בה, היא הייתה אז לראש פינה, והיא היום לראש פינה לבית השלישי. זה אותה אבן, אולי נגענו בה אפילו. ואם לא נגענו, ראינו אותה. ואם לא ראינו, היא שם, באבני הכותל. זאת האבן. זה החיבור. זה המקום שרק מגיעים לשם, מבינים שהחיים שלנו זה לא רק הפרטים. יש את המשהו הגדול, את התחלת, משהו הענק. גם מי שרחוק, שהגיע לכותל, הכל נמס. זה משהו, זה איזה אבן שואבת, עוצמות אדירות. כי שם, שם, החלום, בחיבור של אותו סולם מוצב ארצה בצורה שהוא ניצב, עבר גם דרך שם. הייתה לראש פינה. זה התורה מבקשת מאיתנו, מסיפור החלום, והבוקר שלאחריו, בבחינת מעשה אבות סימן בבנים. איך זה מתחבר אלינו? יש לנו את היכולות האלה, יש לנו לא רק את היכולות, אנחנו מממשים את היכולות האלה, של לראות גם בגדול, אבל בורא עולם, תן לנו עוד קצת, שנראה עוד קצת בגדול יותר, שנדע למצוא את האיזונים הנכונים בין הפרטים לגדול, לתמונה הגדולה, אז רואים את הכל אחרת, את עם ישראל אחרת. וזה נותן את העוצמות, את האנרגיות, לפעול, ליצור, לבנות ולעשות הכל. נראה את הדברים, אמת בצורה הזאת, אז יתקיים בנו אותה ברכה שבורא עולם, בירך את יעקב באותו בוקר גדול, באותו מרות לילה, בירך אותו, והיה זרחה כאפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, נברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, נזכה באמת לכל הברכות, ולמילוי כל משאלות ליבנו לטובה. אז הולכים לקראת שבת כזאת, שמבינים כמה מצד אחד יעקב זה שם בהתחלה, אבל אותה אבן של שם בהתחלה נמצאת גם היום איתנו. ניקח אותה איתנו, אז בסייעתא דשמיא נוכל באמת לשיר. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. ולכן, אם כך, אם מותר עוד דקה אחת, כמה זה נפלא. לעולם פרשת ויצא, קוראים אותה בחודש כסלו. כי היא מתחברת לחנוכה כמו כפפה ליד. איך? הגמרא אומרת, להלכה, מזוזה מימין, נר חנוכה משמאל, ובעל הבית בתלית מצויצת באמצע, אומר בעל האיתור, על דברי הגמרא. בגמרא כתוב מזוזה במין, נר חנוכה משמאל, מוסיף בעל האיתור, והערוך גם כותב, ובעל הבית בתלית מצויצת באמצע. מה עושה תלית? תלית זמנה ביום. נר חנוכה זמנו בלילה, איך זה מתחבר? כי מה זה התלית? זה התחלת. מה דחף לניצחון הגדול הזה? שילדי חשמונאי, 12 בניו של מתתיהו, בני חשמונאי, ראו בגדול, יש פה בעל הבית הקדוש ברוך הוא, והם הפכו את כל המהפך, הם יצרו את כל המהפך. נס אדיר, בלי יכולת לראות בגדול, מי היה בכלל מדמיין דבר כזה? ולכן ויוותר יעקב לבדו. גם הם היו לבדם. גם הם היו. והם נאבקו ועשו את זה, כי ראו את התמונה בגדול. אם ניקח את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת, אני אזכה באמת בסייעתא דשמיא, עוד בזו השנה לכל אותם הברכות, ונזכה באמת לראות מה זה תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, ונזכה באמת לראות את בניין ההיכל, את הגאולה שלנו כלל ישראל, מתוך הרבה הרבה ברכה, בריאות ושמחה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל
שמיים ונשמע ניירת בהרי דגון נסירוי תן לכל לכל אלקים מאיתה על השמיים ונשמע ניירת בהרי דגון נסירוי תן לכל לכל אלקים מאיתה על השמיים ונשמע ניירת Berre da kan ei besiroish Ahaha Ni ten lecho Eloiki Ni tala shomayi O mishmane yaretz Berre da kan ei besiroish Ahaha Ay, ay, ay Ni ten lecho
Oh, 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 oh כל חי תמיד איתי,
כל חי תמיד איתי, כל חי. למעשה, העולמי.
הוא?
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ג על הלכות שבת יוצא לדרך.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות שבת. תוכנית הבכורה בקרוב.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן מיכאל בן צבי, מנתח התנהגות בגני שתילים חיפה. בכדי שהילד המיוחד ירכוש מיומנויות והתנהגויות שהן כלים לחיים, חשוב מאוד לתת לו שכר צ'ופר אחרי כל פעולה חיובית שלו, או כמו שאומרים בלשון מקצועית, לחזק אותו אחרי כל מעשה, בהתחלה באופן אינטנסיבי ובהמשך מדי פעם, כי לכל התנהגות חיובית ונכונה צריכה להיות תוצאה מחזקת בעקבותיה. אין חינם, אפילו התנהגות שהיא חובה, מן הנכון הוא שיהיה לה ויש לה שכר, ואין בכך פסול או פינוק או שוחד. אז חזקו אותם. כאשר נעשה זאת, נצליח ללמד את הילד המיוחד, כמו גם את שאר הילדים, להתמיד בפעולות הרצויות ולרכוש התנהגויות נאותות. ואנו נרוויח תלמיד בעל מוטיבציה גבוהה. בהצלחה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית קרפול, משניים בדצמבר, גם בכביש אחת, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ6:30 עד 9:30 בבוקר, ובשישי מ12 בצהריים עד 5 בערב. 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. עוד מידע, חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
3, 4.
יש לכם אימא, אחות או חברה שהיא מלכה של ממש? מולר וכל חי רוצים לפנק אותה בפרס. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו מי המלכה שלכם, ואולי היא תזכה בפרס מדהים, מתנת מולר. וגם בתוכנית נספר לכם איך תוכלו לזכות ביומיים של חוויה במלון בוטיק עם שפע פינוקים ואטרקציות בטבע. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל יום ב4 כאן בכל חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12, יומן חצות.